קול חי, המהדורה המרכזית. עם בצלאל כהן. הערב במהדורה המרכזית, חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס קוראים לציבור לקיים את כל תפילות החג במרחב הפתוח בלבד ובצורה מצומצמת. חמירה סקנטה מאיסורה, כותבים חכמי התורה, וקובעים כי יש להקפיד על הריחוקים בתקופה הזו גם בריקודים בשמחת תורה. כל משפחה תחגוג את חג הסוכות לבדה ולא להתארח אצל בני משפחה קרובים, קובעים מרנן חברי מועצת חכמי התורה. בני הישיבות הקדושות סיימו אמש את זמן אלו אחרי 40 יום של התעלות רוחנית בצל נגיף הקורונה שהגיע גם לחלק מהישיבות. במטה השליטה של ועד הישיבות עושים מאמצים יחד עם הרשויות השונות לאפשר את העברתם של הבחורים המבודדים והמאומתים למתחמים מסודרים לקראת חג הסוכות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום כי הסגר ההדוק על המדינה יארך לפחות חודש. נקבע יעדים ומדדים והם יכתיבו כמה זמן זה יארוך, אמר נתניהו. ראש הממשלה צפוי לשאת בעוד כחצי שעה נאום וידאו בפני עצרת הכללית של האום, שם הוא מתכוון לחשוף גילויים חדשים אודות ארגון הטרור חיזבאללה. המהדורה המרכזית ליום שלישי בשבוע, י' בתשרי תשפ"א. נהלת האקטואליה של קולחה יסטי פלד עורכת את המהדורה המרכזית, שלמה פולק בהפקה, ישי נוימן ואורי כהן טכנאי השידור, איתכם בצלאל כאן. שלום לכם בערב טוב, אנחנו בעיצומו של סגר כללי, איך זה נראה כולם רואים ויודעים, מרבית העסקים סגורים, מה שפתוח הוא רק מה שנחוץ לקראת החג, בתקווה, בתפילה, שעת עת נראה ירידה במספרי הנדבקים באופן כללי ובציבור החרדי במיוחד. ועדת החוקה של הכנסת אישרה היום את התיקונים לחוק הקורונה הגדול, תכף ננסה להבין מה זה אומר. אנחנו נפתח עם יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת הרב יעקב אשר מדגל התורה, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
אז גם היום דיון סוער, דיון המשך למה שהתרחש שם אצלכם בוועדה ביום שישי עד השעות המאוחרות של הצהריים. תסביר לנו מה קרה, מה הוחלט?
לא, בעצם זה תיקון לחוק הגדול של הקורונה, שבעצם מעגן את ההנחיות במיוחד החלק החדש או החלק המתוקן יותר, נוגע הרבה מאוד לנושא של ההפגנות והדברים האלה, וביחד עם כל ההגבלות האחרות, שכבר חלק מהם אישרנו כמה ימים קודם, ואחר כך הייתה תוספת, כי זה בעצם חקיקה בחוק עצמו, ולא התקנות שאנחנו כל פעם מאשרים אותם, עובדנים בהם מחדש ומתייבים אותם. למעשה, התקנות של הסגר רובם כבר עברו בשבוע שעבר בתחילת השבוע, לגבי הסגר, לגבי הדברים, ההגבלות והמרחקים וכולי. כשבעצם החלק הוויכוחי או הוויכוח הגדול שהיה, זה גם לגבי ההכללה עכשיו של נושא התקהלויות וההפגנות, וזה בעצם עשה סדר גם בעניין הזה.
ועשו לנו קשר עם התפילות. עשו השוואה וקישו לנו את זה עם התפילות.
לצערי הרב התחילו כבר קודם, אני התנגדתי בכלל לכל ה... קישור הזה, לא התנגדתי בחקיקה או מה, כי בחקיקה זה לא קשור דווקא אחד לשני, למרות שזה היה קשור בזכות התפילה, שזה עשינו כבר קודם, אבל אני חושב שהטיעון הזה הוא לא טיעון לקחת את תפילות יום כיפור, את היום הקדוש בשנה, ולהשוות אותו להפגנות שהם רקע במיוחד פוליטי ונגד ממשלה או נגד ראש הממשלה, לבוא ולשוות את זה שאנשים הולכים בצום להתפלל יום שלם, לשוות את זה להפנינגים הגדולים שעושים שם בהפגנות הללו, זה באמת היה דבר שהיה אסור שיקרה. אבל תראה, כשיש הגבלות, ויש הגבלות על הכל, אל תשכח שאחד הנקודות, שטענו הרבה מאוד דוברים חרדיים, אני לא תמיד אהבתי להשתמש בזה דווקא, אלא יותר בטיעון עצמו, אבל... אמרו כל הזמן, למה ההפגנות כן ותפילות לא? אז עכשיו באה הממשלה ואומרת, הנה, גם הפגנות לא, גם תפילות לא. אני לא אהבתי את הטיעון הזה בהתחלה, ואני לא אוהב את התירוץ הזה בסוף. אבל בסופו של דבר, החלק הנוסף שנוסף לחוק הוא חלק שמגדיל מאוד את הנושא של ההפגנות, שאי אפשר...
כן, אבל בסוף, בסוף הציבור מסתכל על מה קורה מסביב, ואומר לעצמו, ברחוב אחד יש סגר, אסור לצאת, אסור לעשות שום דבר לא, וברחוב אחר מלא באנשים שבאים להפגין, ואני לא נכנס לזכות הדמוקרטית.
בדיוק בעניין הזה התנהל... בדיוק בעניין הזה התנהל קרב מאסף לא קטן מול האופוזיציה, מול הגורמים שעומדים מאחורי ההפגנות, והחוק שהולך לעלות תכף במליאה, אחרי שעבר בוועדה, עם כל המשיכות והפיליבסטרים והצעקות, וזה עובר, שבעצם מבחינת הדבר הזה לפחות זה עושה שוויוניות, שלא יהיה, שלא נראה את המורות שראינו קודם. אם זה, אם זה עושה לנו יותר טוב בסגר, סגר לא הולך להיות טוב לאף אחד, זה ברור.
כן, בהחלט. בסוף גם צריך להשיב את אמון הציבור בהנחיות שכולנו מקבלים, ותדע, עולה השאלה, אולי אין כאן מנהיגות שיודעת לנווט את זה נכון. כשראש הממשלה עשו כל כולה כן הפגנות או לא הפגנות, ולך תשכנע את הציבור שהוא באמת מתכוון לזה, לא בגלל שמפגינים נגדו, אלא שהפגנות זה דבר שיכול להיות מסוכן, ובסוף גם הציבור רואה מה קורה בחוץ ואומר לעצמו, אם יש הפגנות, ושוב, לא בשביל להשוות לתפילות חלילה, אבל אם יש הפגנות, וזאת אומרת שאפשר לעשות ולא יקרה כלום, אז מה אתם רוצים מאיתנו?
תראה בצלאל, אני יכול להיות פופוליסטי וללכת ולזרום גם ממה שאתה אומר עכשיו, כי זה דבר גם נכון, אתה אומר מי אומר שהוא מתכוון לזה באמת, ומי אומר אם הכוונות הם ככה, ובוא נסתכל
אני לימדתי זכות, אמרתי הוא באמת מתכוון לבריאות הציבור.
לא, אני גם לא מלמד זכות, גם לי ללמד זכות, אבל אני אומר בסוף, אנחנו נמצאים באירוע שהסובלים ממנו זה גם אנחנו. אנחנו מסתכלים ממינה ושמאלה, ואני אומר לך בידיעה ברורה, שלצערנו הרב, המחלה מתפרצת בצורה חזקה מאוד. לצערנו הרב, אני יודע מבתי חולים, גם בבית חולים עיני הישוע וגם אחרים, שמחלקות מתפוצצות ולא רק באנשים מבוגרים, ולא שאנשים מבוגרים, אנחנו מבטרים עליהם כל כך בקלות. ואני רוצה לומר לך ולמאזינים, אני אומר את זה גם לעצמי, כמה אנחנו תומכים, תמיד הרופאים היו יודעים, תמיד היו כועסים על החרדים, שכשאנחנו באים לניתוח פשוט, או ניתוח לא פשוט, אפילו אם אדם מבוגר בן 80, כמה אנחנו נאבקים על קדושת החיים.
הופכים עולמות בשביל זה.
הופכים את העולמות, משגעים את כל ההשכלה הרפואה, כדי להגיע לרופא הכי גדול, כדי להציל את הסבא בן 89, אשרינו וטוב חלקנו שכך אנחנו. ופה אנחנו יושבים ומתחילים לעשות חשבונות מה נתניהו מתכוון ומה המפגינים מתכוונים ומה אנרכיסטים מתכוונים וחוסר שוויון ופתאום כולנו אבירי הצדק והשוויון. אני לא אומר זה כואב, אנחנו מרגישים רע עם העניין הזה, אבל מפה והלאה את מי אנחנו מאנישים? את מי אנחנו מאנישים בסוף? את עצמנו. הרי אנחנו כולנו יושבים ורועדים שאם אנחנו הולכים לשרוד את ההורים שלנו, את המשפחות שלנו, את הדודים, אנשים מבוגרים שלא חלילה נדביק אותם. אנחנו רואים אנשים שיושבים כבר חצי שנה בבית שלהם, אנשים מבוגרים מפורים לא יוצאים מהבית.
בנקודה הזו, התקשר להיום יהודי.
עם פגישה אחת, מפגש אחד עם המשפחה המורחבת, ופתאום הסבא חלילה בטיפול נמרץ, או אפילו אדם צעיר, או אברכים צעירים שראינו. לכן אני בא ואומר דבר אחד, אנחנו ציבור שנשמרתם מאוד נשותיכם, וחלק שאנחנו משקיעים בו הרבה, כמה אנחנו הולכים לרופאים פרטיים, כמה אנחנו הופכים את העולם כדי להגיע לרופא הכי טוב. אנחנו צריכים לקחת את עצמנו בידיים של עצמנו. זה נכון שאנחנו צריכים למנוע עוולות, אנחנו מנענו עוולות, החוק הזה גם ימנע עוולות, שמקומות אחרים לא יחגגו, אבל זה עדיין לא התירוץ מבחינתנו, שכדי, מה שנקרא, לא לתת להם לחגוג, אז אנחנו גם נחגוג בעצמנו, ונהיה יותר חולים, אצלנו משפחות יותר צפופות, יותר גדולות, וכל הדברים הללו. לכן אני אומר, זה ההסתכלות שצריכה להיות, ואנחנו בשעת חירום אמיתית, ולא משנה מה מתכוון ראש הממשלה, ומה מתכוון שר הבריאות, ומה מתכוון שר האוצר, זה ממש לא משנה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו צריכים לעשות את זה הכי טוב שאפשר.
נספר לך את קשר ליהודי אחד היום, שאל אותי איך אפשר לתחמן את הסגר. שאלתי אותו, לא התכוונתי לשתף פעולה עם השאלה, אבל זרמתי קצת כדי להבין מי הוא ולטעות על קנקנו, או יותר נכון על חשיבתו, ועזוב, הקורונה זה לא כזה דרמטי והכל. אומרת, לא תשמע, אני לא נכנס לוויכוח, אבל מספיק שתראה את המבוגרים שסובלים, ורואים יותר ויותר מבוגרים שמגיעים למחלקות בבתי החולים.
בצלאל, וגם רואים יותר ויותר חרדים. צעירים. גם צעירים.
אבל אני עדיין, אמרתי לו, בואו
נשמע. לא על אף אחד.
אני מסכים איתך, אבל...
ב-36 מירוחם, עוד כאלה.
כן, אברי שנפטר מירוחם, נכון, יש הרבה, יש יותר מבוגרים, בואו נודה על האמת, ועדיין, ועדיין, אם אפשר לא לנסוע להורים בשבועיים, שלושה הקרובים, לא יקרה כלום, עברנו את זה בפסח, אפשר לשמור, ניסיתי טיעון שהוא לא רפואי, כי ידעתי שלהתווכח איתו זה לא ילך. אמרת לו, תקשיב, כל החיים פה השתפשו כבר חצי שנה, בואו נעשה כולנו מאמץ להחזיר את החיים לאיזושהי שגרה, לחזור קצת אחורה. אמרת לו, עזוב קורונה, החיים השתפשו פה, אתה מסכים איתי? אומר לי, כן. אמרת לו, זה לפחות את זה, אז אני אומר את זה גם כן אלה שאומרים, אין קורונה, אבל החיים משובשים, זה כן יש. לפחות את זה, לפחות את זה, נשים לב לדבר הזה. אבל אתה יודע, לך תשכנע את כולם, כל אחד וההסתכלות שלו על הסיפור הזה.
אנחנו צריכים לעשות את שלנו.
כן, אבל מה שכן, אתה יודע, יש פחות מתח ופחות לחץ לעומת מה שהיה בפסח, היינו הרבה יותר מענייני מרפסות וחצרות, וזה פחות קיים היום. אולי כי אפשר להתפלל בחצרות של בתי הכנסת, אז זה כבר יותר קל, קרוב למקום הקדוש של כל יהודי ויהודי. תשמע, בסוף, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, אנחנו גם סובלים כאן בתקופה הזו ממגפה נושנה עתיקת יומין ממאה הר סיני, השנאה וההסתה. ואת זה קשה לתקן.
אני רוצה לומר לך, אמרת ממאה הר סיני, זה נכון. והיא כל פעם מחליפה ופושטת צורה המגפה הזאת, מגפת ההסתה הזאת. ואין שום ספק שכשאתה רואה איזושהי הפרה שצילמו אותה באיזשהו כלי תקשורת, אז למחרת כל היום מדברים רק על אותה הפרה שהייתה בבני ברק או בירושלים, וכשזה היה באמת בהפגנות ובדברים האלה לא, זה לכוונת מכוון. אין ספק שכל שדרן משדר את מה שהשקפת
את הפוזיציה שלו.
את הפוזיציה שלו יפה מאוד, ולכן אנחנו כבר רגילים לזה. תראה, אם התרגלנו לכך שמדברים על הציבור שלנו, שהוא הציבור הכי פחות נהנתן שיש בארץ, הכי פחות שהולך למסעדות, הכי פחות שחי חיים עתירניים, ותמיד רוצים, כשמדברים על איזו תוספת של 100 שקל לקצבת ילדים, או 200 שקל לתקציב הישיבות או מה, אז אומרים אותם חרדים, הסחטנים, הופכים את הציבור הכי הכי צנוע, הכי הכי צנוע, הופכים אותו בהסתה כזאת כביכול נהנתן. אז אנחנו אומרים, לא התרגלנו לזה כי אנחנו אסורנו להסכים עם זה. אבל כנראה שזה איזשהו כיפרוג שאנחנו לא נצליח להשתמת ממנו, וזה כמו איזה הלוכה של איסון סונה ליעקוים, זה לא יעזור כלום. התקשורת אוהבת תמיד להסיט נגדנו, להפוך אותנו למה שלא אנחנו, ואנחנו לא מתמודדים עם זה, כמה שאנחנו מתמודדים עם זה, ותאמין לי, כשאני מדבר וחבריי מדברים, ויש לנו חברים שרהוטים מאוד בדיבורם, תאמין לי, כשמה שהם שמים בסוף, בכלי התקשורת שהציבור הרחב רואה, זה את הדברים הפחות מעניינים, ואת הפחות, ולראות עוד הפרה, ואת מה שאנחנו מסבירים, את מה שאנחנו אומרים, ומה שאנחנו מוכיחים, שזה אחד הציבורים היותר אחראים, יותר ממושמעים, זה לא עוזר. אז כנראה שזה משהו כזה ש... איך אמרת, מהר סיני, אני מקווה שהמשיח יבוא מהר, כי יש לי הרגשה שזה ימשיך עד שיבוא
כן,
המשיח.
כן, צריך את המשיח כאן בגלל הרבה דברים, לא רק בגלל זה. את זה עוד אפשר איכשהו לעבור. בסוף שרדנו את כל אלה, מימות הר סיני, ונמשיך לסעוד אותם, אבל את המשיח צריך פה לעוד מאות כמה סיבות. עוד שניים, שלושה עניינים קצרים, אני חוזר לרגע לחוק שאושר בוועדה. דרשת בנושא של טיפול רפואי חיוני, לא ראית המילה חיוני, וזה לאנשים שצריכים להגיע ממקום למקום לצורך טיפול. למה המילה חיוני יורדת? כל טיפול רפואי הוא חיוני.
זה למעשה בדיוק. הטיפול רפואי, בהתחלה בחוק זה היה טיפול רפואי. טיפול רפואי יש לו הגדרה. טיפול רפואי, אין כזה דבר שהוא לא חיוני. עכשיו, ברגע שאתה כותב רק טיפול חיוני, עכשיו כל שוטר במחסום יתחיל לבדוק איתך מה זה חיוני ומה זה לא חיוני. וזה דבר שיכול היה לגרום חלילה שאנשים יפחדו, יזו הביתה ולא ילכו. או איש יישב בבית ויגיד, הניתוח הזה שלי הוא חיוני או לא? הבדיקה הזאת חיונית או לא? ולכן ביד אחת עם משרד הבריאות, הם הבינו שהם עשו טעות בעניין הזה, והם רצו לבטל את זה. הבעיה היא שכבר היה אחרי שהיו ההסתייגויות, ויכל היה לפתוח את כל החוק מחדש, ולכן הצלחתי להביא היום על דעת כולם שזה לא יפתח מחדש את החוק, את התיקון הזה, וגם תיקון של עזרה למוגבלים ואפשרות יציאה של בעלי מוגבליות שהאוטו הוא בעצם הרגליים שלהם, יציאה מעבר לאלף מטר, ועוד כמה דברים בנושאים האלה שקשורים למוגבלויות, לרפואה. הצלחנו לתקן את הדברים האלה, והאופוזיציה שיתפה איתי פעולה ולא פתחה בגלל זה את הדיון מחדש, למרות שהם יכלו לפתוח מחדש ולעשות הסתייגויות מחדש על הכל. ואני שמח שעשינו זה, הבטחתי במהלך הדיונים שאני אתקן את זה, ותיקנו את זה אחת לאחת.
יפה, טוב, עכשיו עוד נושא שצריך לטפל בו, לא יודע אם בדחיפות או לא.
רק נושא אחד, בצלם, אתה יודע כמה נושאים אנחנו מטפלים.
שני נושאים כלכליים, אני מתאר לעצמי.
הלשכה שלי פה קורסת מהפניות ומה...
הזכרת את הלשכה שלך, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יש לך צוות, הצלחת לבחור את האנשים המקצועיים, לא של הח"כים אחרים אין, אבל אני עובד מול הצוות שלך או חלקו.
כולם עושים מאמצים וכולם עושים...
אני יכול לדבר על הצוות שלך, שחלקו, אני נעזר בו בימים האלה, ימי הקורונה, עם כל כך הרבה עזרה לאנשים, צוות נהדר ונפלא, יש להם בוס טוב שידע לבחור אותם. אבל לא, שני נושאים כלכליים שקשורים כן ליום יום, זה נושא של מעסיקים שקופים על עובדים לצאת לימי חופשה כדי להישאר כעובדים, וכך לקבל את המענק שהמדינה תיתן למעסיקים שלא מפטרים עובדים או לא מוציאים לחלת עובדים, זה אחד. ועניין שני שאני כבר שומע עליו שבועות ארוכים, על מעסיקים שאומרים לעובדים שלהם תמשיכו לעבוד בחלת, זאת אומרת, אתם מוגדרים כחופשה ללא תשלום, ממשיכים לעבוד, ככה הם חוסכים את המשכורות שלהם.
שתי הדברים הללו הם לא חוקיים בעליל.
ברור שלא חוקיים.
לא החלק הראשון, תקשיב את זה, וכדאי שמבינים יקשיבו. לא החלק הראשון שבו מחייבים ומוציאים מגלמי חופש, זה פשוט הנכון, המענק יינתן רק לאלה שנשארו כעובדים ועבדו, לא... ימי חופש על חשבונם, כי המעסיק מקבל שיפוי אליהם, הוא חייב לשפות אותם בעניין הזה. אחד, בוודאי לא בדבר השני, אדם שהוא בחלט, הוא לא צריך לעבוד. ואני אומר עוד פעם, אם יש מקרים כאלה, אני מבקש, מבקש, תשלחו פרטני, אחד, שתיים, עשרה, כמה שיהיה, אני מקווה שלא יהיה הרבה.
הנושא של החלט, אני חושב שזה סוד גלוי בקרב הרבה מעסיקים, מכל המגזרים.
אני אומר לך... אני מקווה מאוד שזה לא מעסיקים שלנו שעושים דברים כאלה.
לא, לא, אני מדבר באופן כללי, לא ידוע לי משהו ספציפי.
את כבשת הרש מאותם אנשים.
לא, הם לא גוזלים את כבשת הרש מאותם אנשים. אומרים להם, תקשיבו, תמשיכו לעבוד, תהיו מוגדרים כחלט, המדינה תשלם לכם בעצם את המשכורת, או את כמעט כל המשכורת, נשלים לכם בהמשך, הם חוסכים כסף. הם ממשיכים לעבוד, וזה למה בקיץ לא ירדו מספר
המובטלים. למה זה מסוכן? אני אגיד לך גם למה זה מסוכן. קודם כל, עובד כזה שהוא בחלט, אין לו ביטוח במקום העבודה שלו. אם חלילה הוא מחליק, או חלילה עובד במפעל ונופל עליו משהו, או אפילו במשרד, אין עליו ביטוח כי הוא מוגדר בחלט, הוא לא נמצא בעבודה. ולכן העובד יכול להגיד למעביד שלו את הדברים הללו. ואם מעבידים יתאמרו חלילה מאנשים כאלה, אני אומר עוד פעם, שישלחו לנו בצורה מסודרת עם פרטים, ופעם, פעמיים, שלוש, אנשים יקבלו את הזה, ויתחיל לצאת קול שאי אפשר לנצל את הדבר הזה. אני מכיר את הדברים הללו, אנחנו העברנו חוק בזמנו על שעות שמגיע ליולדת אחרי לידה, והיה ויכוח על מספר השעות, והעברנו חוק בעניין הזה, לאחר מכן היו מעסיקים שלא מילאו את החוק, ואנחנו עקבנו אחרי אחד ואחד, ולאט לאט יצא קול בצל כל המעסיקים, חבר'ה, לא כדאי להסתבך בעניין הזה, מסתבכים. אנחנו נעשה ככל שאנחנו יכולים, תראה, אנחנו לא יודעים הכל מה קורה,
כן.
אנחנו, ובכל מקרה אני מבטיח שכל פנייה כזאת, שהיא תבוא מבוססת ותבוא עם טיעון מתאים, תטופל על ידינו בצורה חמורה ביותר.
כן, בהחלט. אגב, הנושא של היציאה לחלט של לא מעט עובדים, בסוף בסוף המדינה איזו שאפשרה, מאפשרת לעשות את זה ללא הגבלה, ואתה לא באמת יכול לדעת מה קורה בכל עסק ועסק.
כן, אבל עכשיו אתה רואה שדווקא התקציבים הם בעידוד לא להוציא עובדים לחלט.
נכון, נכון, כי כנראה למדו שצריך לתקן את זה.
נכון, הם תקנו את זה תוך כדי תנועה, ואני משבח לפחות את זה.
כן, בהחלט. טוב, הרבה אתגרים יש לכם, וזה עוד לא נגמר, עד שזה לא נגמר.
האתגר הוא של כולנו, בצלאל, האתגר הוא של כולנו, של כל הציבור, בגלל שדברים דבר אחד. ראינו גם את מכתבם של גדולי ישראל בערב החג, על העניין הזה של ההקפדה על המסכות, ההקפדה על עברור של המקומות, ההקפדה של המרחק, כי היו רופאים שהיו אצל גדולי ישראל, גדולי ישראל יודעים בדיוק מה שקורה. ואחד הדברים ש, ש, שבהם צריכים להקפיד מאוד מאוד מאוד, מעבר לכך שגם הייתה קריאה להשתדל כמה שפחות להתפלל בפנים, עד כמה שאפשר, מעבר לכך, השמירה על המסכות בכל מקום, לא רק בתפילה, השמירה על הריחוק, השמירה על הדברים הללו הם קריטיים, קריטיים בטח בציבור כל כך צפוף וכל כך גדול וכל כך בלי עין הרע, ברובי ילדים וברובי משפחות גדולות,
ישראל ערבים זה לזה, וצריך כולנו להשגיח ולהקפיד, הקפדה יתרה, בלי שום הוראת היתר, ולא משנה מה אנשים חושבים, חובה, חובה, מדין ערבות.
ולא משנה מה אחרים עושים. ולא משנה מה אחרים עושים. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. אנחנו אף פעם לא מסתכלים על הציבור הכללי, מה הוא עושה כשהוא מביא אדם בן 85 לבית חולים. אנחנו מלווים את הסבים והסבתות שלנו גם בגילאים כאלה, כי קדושת החיים מבחינתנו היא כל דקה של נשימה של יהודי כזה לנצח. וודאי וודאי שאנחנו לא לומדים מה עושים במקומות אחרים, אנחנו יודעים מה קורה במקומות אחרים. יש כאלה שגם רוצים לקצר חיים של אנשים כדי למנוע מהם חלילה סבל.
אנחנו בעזרת השם ננצח בערבות ההדדית שלנו.
ולכן אסור לנו לעשות את זה, ודאי לא גם המגפה הזאת.
בוודאי. חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, תודה רבה. פית כתבה ושנה טובה.
תודה רבה, ערב טוב
ובשורות טובות. הפרשנים שלנו, עורך הדין אבי בלום והפרשן וההיסטוריון יעקב ריבלין, שלום לכם, ערב טוב.
שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
פית כתבה, מה שלומכם?
אנחנו ברוך השם בסדר.
איך אתם רואים את תמונת המצב הנוכחית, בתוך סגר, בתוך איך שזה נראה?
אני קודם כל רוצה להסתכל על התמונת מצב בתוכנו. לא נחזור כאן על נתוני ההדבקה ועל אחוזי החיובים, אלא על התמונות שראינו אתמול מכל מיני חוגים. לפני רגע דיבר פה חבר הכנסת יעקב אשר, אמר שאנחנו לא צריכים להסתכל על מה שהחילונים עושים. אני חושב שאנחנו גם לא צריכים להסתכל, מי שדואג לעצמו ולגופו ולבריאותו, לא צריך להסתכל על מה שחוגים בתוכנו עושים, שמצפצפים באופן מוחלט על הוראות הקורונה, זה לא קיים אצלם, כנראה שפעת, או אני לא יודע איך הם מגדירים את זה. אז אני אומר למאזינים שלנו, אל תסתכלו גם על אלה בתוכנו שלא שומרים ולא מקפידים, כי בסופו של דבר, מי שלא מקפיד משלם את המחיר.
אבי.
מה יש לומר מעבר למה שנאמר? תשמע, אני לא יודע איפה אתם התפללתם. אני התפללתי בבית, חייב לומר, אני גר בעיר שלא חוותה כל כך את הגל הראשון, וכשאנשים פחות מכירים את זה, אז הם נערכים גם פחות, ואתה רואה את התמונות, ואני יכול לומר במשפט אחד, שאין מי שיזיק לציבור החרדי יותר מחלקים בציבור החרדי עצמו. ואני מקווה שלפחות מכאן והלאה אנחנו נסיק את המסקנות.
טוב, מה אתם חושבים? נתניהו במאבק שלו על ההפגנות, הוא באמת מתכוון לכך שמקום של התכנסות של קהל, ולא משנה כמה ואיפה זה מסוכן, או שההפגנות מפריעות לו?
האמת נמצאת, כמו בהרבה מקרים, נמצאת בהם. תראה, עצם העובדה שאנחנו מתפללים בחוץ עם מסכות, והיום אפילו את הקריאה של מועצת חכמי התורה בעניין הזה, מלמדת שבחוץ עם מסכות לא נדבקים. אז בעצם בבלפור אין הרבה הדבקות. אבל מצד שני הם נותנים לגיטימציה לחוגים אחרים לארגן אוטובוסים.
כן, למרות שיש הבדל, בהפגנות הם אחד על השני, אחד ליד השני, ומשתוללים פה, להבדיל בתפילה, מרוחקים בחוץ,
שנתניהו מאוד מפריע ההפגנות. עכשיו זה מפריע לו משתי חלקים. חלק אחד שזה פורץ את הסגר, כי אם קבוצה אחת נוסעת, נוסעה שיירות, אז גם אחרים נוסעים, כמו שראינו אצלנו, מוצאי ראש השנה יצאו אוטובוסים עם שלטים לכל מיני ערים, כתוב הפגנה, אז המשטרה, או סגר או שאין סגר. מצד שני, אין ספק גם שההפגנות מטריפות אותה. אתה יודע כמה זמן הוא מקדיש לזה? 70% מדיוני הקבינט מופנים לנושא הזה של ה... של ההפגנות, הם לא עוסקים שם בנושא תוכניות היציאה מהסגר וחיזוק בתי החולים, זה התחילו לעסוק אחרי יום כיפור, אבל אתאר לעצמך שביום חמישי עוד הליכוד הגיש הסתייגות לוועדת חוקה, שבהם אפשר יהיה לאסור הפגנות גם אחרי שיוצאים מהסגר. זה ברור איפה הראש של ראש הממשלה נמצא, לדעתי הוא עושה טעות, הוא מתבזק את המפגינים, הוא מראה להם שזה אכפת לו, והם ימשיכו לרדת את החיים. וכששאלת אותי, האם נתניהו אכפת לו, לא אכפת לו, ואני אומר, יאכפת לו מזווית אחת צודקת ומזווית אחת אישית, כבן אדם או שחלק מבני ביתו, שאני לא יודע, אומרים ששפיות היא לא הצד החזק של כולם שמה, להם זה מאוד מאוד מפריע.
טוב, מה
אני חייב לומר לך, גם העובדת בסיס, מה שאמרת, ומפיצים בתקשורת, היא פשוט לא נכונה. א', אני אישית מכיר אנשים שהיו בהפגנות ונדבקו, ומי שחי בין שני העולמות. מתברר גם במבט לאחור, מה שאף אחד בתקשורת לא אומר, שבחקירות האפידמיולוגיות, הרי יש שאלון שהם ניסחו אותו, במיוחד כשזה עבר לפיקוד העורף. מופיע שם, האם היית בבית כנסת, האם היית בישיבה, אין שאלה אם היית בהפגנה. במכוון כנראה. ועדיין יש כמה עשרות, זה כבר מאות, יותר אפילו שוטרים, שאז אינדיקציה גדולה יותר, שנדבקו גם שם.
ואולי מדבר במפגינים שגם לא באים להיבדק, אז אף אחד לא יודע עליהם.
אבל בשורה...
זה לא דבר סטוף, אז אתה יכול כל קבוצה להגיד לא באים להיבדק.
זה דבר שקרה בכל האוכלוסיות, אי אפשר להתעלם מזה.
אבל בשורה התחתונה אי אפשר להתכחש לכך שהציבור החרדי, ראינו את זה בגל הראשון וזה נכון יותר בגל השני, בשיעור הרבה יותר גדול מחלקו באוכלוסייה נדבק, וזה מחייב אותנו לחשבון נפש. אני, אתה יודע, אנחנו קטונו מלדבר, מלגעת אפילו בשולי הדרתם של אי אלו רבנים. אני יכול לומר רק ששמעתי היום מחבר באחד מהאנשים היושבים ראשונה בבית הדין של הרב ניסים קרליץ, הוא אמר גם בערב השואה הייתה תקופה של הסתר פנים גם בחלק מהחיות. ויש כאן גם חובת אחריות של כל אחד ואחד ברמה האישית, שכל אחד יעמוד מול המראה וישאל האם במעשה שאני הולך עכשיו לעשות, אני גורם להצלת חיים או חס וחלילה לסיכון חיים, ולא יתעלה באף היתר רבני שהוא כביכול מורה לעצמו היתר באמצעותו לעשות איזשהו מעשה.
טוב, אני מאוד מקווה שהתקופה הזאת, תקופת הימים הנוראים שמאחורינו, חיתום הדין של הושענא רבה שלפנינו, תעורר משהו בשמיים ונצא מהתקופה הזו, מהצרה הזו, מכל המסביב, ויבוא משיח, נחזור לימים של שגרה ברוכה וטובה, זה מה שהכי חשוב ונחוץ לכל יהודי ויהודי, אני חושב. ולא נעריך, גם בפוליטיקה שלא כל כך קיימת בימים האלה, המתוחים עם אילה, נכון?
דווקא בהחלט קיימת, אתה רואה את המתחים שיש בין כחול לבן והליכוד, והיום אנחנו שומעים את ליברמן אומר לראשונה בחייו, בעשור האחרון, הבחנה פוליטית נכונה, הוא אומר שכנראה הולכים בבחירות בסוף דצמבר, שהממשלה תיפול.
אנו ראינו הרבה הערכות פוליטיות שלו בשנה וחצי.
נכון, אבל זו היחידה שאני נותן איזושהי משקל מסוים, כי היא המדוברת ביותר במערכת הפוליטית, וכל זה כבוש ולא בולט החוצה תחת עיני הקורונה והמספרים, שמחר אנחנו נדע מה קרה אחרי יום כיפור, כי יום כיפור עצמו לא עשו בדיקות, וגם לא, ולא פיינחו בדיקות. יום רביעי חמישי, אנחנו נדע אם אנחנו מגיעים למה שנקרא לסף האטומי של 10,000 נדבקים ב-1,000 חולים, או שחליל, או שיתייצב, יתחיל הנדד, ובוא נקווה שהאפשרות השנייה היא הנכונה.
אני רוצה רק לסיים, אני בצד...
כן, משפט אחרון.
טובה, יכול להיות שיש עכשיו בחורי ישיבות שאחרי ניתוק, חלק מתחילת זמן אלו וחלק מלפני, שומעים בראשונה את התוכנית שלך ברדיו כל חי, ולהם מגיע יישר כוח. גם אלה שהצליחו להחזיק מעמד, יש לי בן כזה, וגם אלה שלא, כי הם בסוף עשו את כל מה שהם יכולים, והיו באיזשהו זמן אלו מרומם, התנתקו מהבית, חלק עוד יושבים בישיבות, ולהם באמת, אנחנו כיהודים מאמינים, על כל המשתמע בכך, בזכותם עומד העולם, להם הגיע עכשיו יישר כוח גדול, צריך גם את זה לומר.
בהחלט, יעקב ריבלין, אבי בלום, שיהיו בשורות טובות, שנה טובה, וחג שמח, אפשר לומר
כבר סוכות בפתח.
חג שמח.
והתכתב הפרסומת. המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן. מיד נשוב.
עשיתם מעשה טוב? מכירים מישהו שעשה מעשה טוב? בואו לספר לכולם ותשפיעו גם על אחרים לעשות טוב. המעשים הטובים שלכם הם החדשות הכי טובות והכי שמחות ברדיו. מהדורת חדשות המעשים הטובים היומית של קוקה קולה וקול חי נפתחת. אנו מזמינים אתכם לשתף אותנו במעשים טובים שלכם ושל אחרים. ואנו נדווח על המעשים הנבחרים במהדורה בכל ערב בשעה 5-8 ובשידורים החוזרים. מחכים לדיווחים הכי טובים שלכם. השאירו לנו הודעה בטלפון 039-039-039 בתיבה מספר 8 או שלחו הודעת וואטסאפ בצירוף המילים עושים טוב למספר 058-600-1025. עושים טוב עם קוקה קולה, הטעם האמיתי.
מכירים את ההרגשה שהרצפה נקייה? מכירים את ההרגשה שיש ביסום נהדר בבית? להרגשה הזו קוראים סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי יסודי של כל סוגי הרצפות. מנקה, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה. סנו רצפז פרש הום. עם אפקט ביסום מתמשך, בניחוח כותנה מלטפת, סבון מפנק ומלון חלומי. סנו רצפז פרש הום. גם מנקה וגם מבשם. מה הבעיה? קחו סנו.
בעדיבות חברת סנו. המאחלת שנה טובה וחג שמח לכל בית ישראל.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
סימילק למאדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מוביל בשבעה מדדי התפתחות. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
מבצע מיוחד לימי הסגר, אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסק און קי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים.
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124, 03-909-2124.
גם בחג הסוכות הזה ארגון יד עזרה ושולמית מעניק סלי מזון ליתומים, אלמנות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו להושיט יד ולהפוך את החג של מאות משפחות נזקקות לשמח יותר. תורמים וזוכים להיות שותפים לפעילות הברוכה של ארגון יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו עכשיו. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבי 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
7:31 במהדורה המרכזית. אנחנו עכשיו עם ראש עיריית ירושלים משה ליאון. שלום לך, ערב טוב.
שלום רב, ערב טוב.
איך נערכים מועדים לשמחה כבר, נכון? בפתח עוד 3 ימים, 4 ימים. אז איך נערכים באמת לחג הסוכות בצל הסגר, שווקי ארבעת המינים שסגורים או לא פעילים כמו כל שנה?
תראה, אנחנו למעשה, אנחנו עוברים, אתה יודע, מחג לחג, כל חג עם הדברים המיוחדים שלו שצריך לטפל, שאנחנו רגילים בכל שנה לבצע אותם, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות אותם תחת הקורונה. אז קודם כל, אנחנו עכשיו לפני החג צריכים לרכוש את ארבעת המינים, ולצורך כך אנחנו דאגנו למסעיות שמסתובבות בין השכונות, ומוכרות את ארבעת המינים במסגרת ההנחיות. כלומר, אנחנו לכל מסעית כזו הצמדנו אוטו של פקחים של עיריית ירושלים, שהם דואגים לשמור על הסדר שלא תהיה התקהלות, ושישמרו להנחיות עם מסכות. המסכות זה הנושא הכי חשוב. כולם צריכים להבין לזה שמסכות מונעות את ההידבקות.
כן, אין ספק. טוב, אז אנחנו אחרי יום הכיפורים והסגה הגדולה, כן מניינים בבתי כנסת, לא בבתי כנסת, ובטח, לא בטח, אני יודע, נערכתם גם כן כמו רוב הרשויות המקומיות, לאפשר
לא
כמה
כמו
שאפשר...
שאנחנו...
אי אפשר להשוות את ירושלים הגדולה, ברור, לאף עיר במדינת ישראל, נכון? אבל כולם נערכו, אי אפשר לקחת את זה מכולם.
ודאגנו להערכתי לפחות ל-1,000 קהילות שיקבלו צידיות ושיוכלו לקיים תפילות בחוץ. בכלל, אני גם התפללתי בחוץ, וסך הכל זו חוויה מעניינת, והכי חשובה זו חוויה בריאה, משום שכשאנשים נמצאים בחוץ, ההידבקות היא מאוד מאוד נדירה. וזה מה שדאגנו, שכמה שיותר מניינים יהיו בחוץ, ואני חושב שיחסית הייתה פה הצלחה, במה שאני ראיתי. כמובן שיש כאלה חריגות, וזה חבל, את התוצאות אנחנו נראה עוד שבוע.
כן, נקווה שלא נראה אותם. ומצד שני, כן, ירושלים סבלה מההפגנות גם כן. אתה יודע מה, גם הנושא הבריאותי והרעש והשכנים שסובלים, וירושלים נראית כפי שהיא נראית עם כל הפוליטיקה הזו של ההפגנות, בטח יש לך דעה בעניין הזה.
כן, כמובן שיש לי דעה. אני חייב לומר לך שנתקלתי בזה ממש באופן חריף בראש השנה. ראש השנה היה נדמה לי לרגע שבאמת שמרנו כולם על ההתקהלות, שלא התקהלויות, שהמניינים יהיו בחוץ. ושבאמת, אתה יודע, אתה ראית כל ראש השנה, כל החג עצמו למעשה, נשמרו הכללים. ואז ככה, בסביבות שעה 6, פתאום העיר התחילה להתמלא במכוניות שפשוט הפריעו לשמירה על ההנחיות. ואין ספק שההפגנות זה דבר שצריך להוציא אותו כרגע בתקופת הקורונה באופן דחוף ביותר, ואני מקווה שלפחות עכשיו אנחנו רואים שיופסקו ההפגנות בתקופת הסגר ובתקופת הקורונה.
כן, למרות שבסוף אתה יודע, זה פוליטיקה. המפגינים האלה רוצים משהו פוליטי, לא באמת משהו אמיתי, וכולם מסתכלים על זה.
גם לפוליטיקה יש חוקי...
אבל אנשים מסתכלים על זה ואומרים, אם הם יכולים, גם אנחנו יכולים. גם לנו מותר, אתה נכון.
בסוף אני מצפה שתהיה משמעת עצמית של כולם. ואנחנו לא משחקים פה משחקים. אנחנו, באמת אנחנו רואים שהקורונה משתוללת. היא משתוללת בכל רחבי הארץ, בכלל, בירושלים גם. ואנחנו שומעים על הרבה מאוד התדבקויות בירושלים גם, ולכן כל אחד צריך להרגיש שהוא אחראי על הפצת הקורונה. כלומר, ברגע שהוא שומר על ההנחיות, הוא למעשה עוצר את שרשרת ההדבקה. ואנחנו כרגע לא מחפשים תירוצים, אנחנו רוצים לעשות את המקסימום כדי שלא יהיו התקהלויות ושנלך עם מסכות כל הזמן. ואם אנחנו נשמור על שני הדברים האלה, אני בטוח שבעזרת השם אנחנו נוכל להוריד את רמת התחלואה כאן בירושלים, ואני חושב שאנחנו בכיוון האחרון, שלא תחשוב ש...
אתה רואה כבר שינוי לטובה?
כן, אני רואה כל הזמן שינוי. אני, לפחות במקומות שאני הסתובבתי, ברחביה ושערי חסד, רוב המקומות שומרים ושמרו על ההנחיות בחגים, גם בראש השנה וגם ביום כיפור, ובהחלט אני חייב לציין לשבח את זה, את העמידה של האנשים בהנחיות, וזה מאוד חשוב, מאוד חשוב גם לגבי המשך, גם לגבי סוגות
okay. משפט אחרון, הפינוי למלוניות, החמל שלכם עובד שעות נוספות, אתם מתגברים על הפערים בין כמות המאומתים שיש בירושלים לצורך להעברה למלוניות?
תראה, אנחנו משתדלים לענות לכולם, לכל מי שרצה, וגם העברנו על ידי שכנועים שלנו. סך הכל אנחנו הגענו לרמות ממש גבוהות שאף פעם לא עברנו אותם את הכמויות האלה בערב יום כיפור, ממש עד שעה לפני כיסת הצום עדיין פינינו מאות משפחות, ובתי מלון הם מלאים בחולי קורונה, ואנחנו עושים את הכל על מנת שכמה שיותר שרוצים נעבור, נעביר אותם. אנחנו לצורך כך מעמידים מערכת הסעות שהיא הרבה פעמים גם על חשבון העירייה, ועושים הכל על מנת שלא יקרה מצב שמשפחה רוצה לעבור למלון והיא לא עוברת מסיבות טכניות.
כן, ונאמר, אנחנו בתקופת חגים, יש שם את כל התנאים, וחלק מבתי המלון גם שדרגו את התנאים בגלל החגים, ויש סוכות, ויש ארבעת המינים, ויש הכל, מי שצריך.
זה לא רק שבתי המלון שדרגו, אלא גם אנחנו שדרגנו את התנאים. אנחנו שולחים מנות מיוחדות, כל מיני צ'ופרים, בוא נקרא לזה, לילדים, וממתקים, ומנות מיוחדות. בהחלט אנחנו מספקים, אנחנו מעבים את הסיוע לבתי המלון מעבר למה שהבית מלון עצמו נותן.
יפה מאוד, שיהיה בהצלחה וישר כוח, וגם לקראת חג הסוכות, לא מעט אירועים מקוונים, ושיועברו כאן בכל חי, בשיתוף פעולה עם עיריית ירושלים, הרבה אירועים, סדרה של אירועים.
בצד הזה יש לנו סדרה של אירועים, ביחד אגב עם עיריית כל חי, יש לנו זה גם הופעות שיועברו בשידורים ברדיו, וגם חיתונים ופעילויות לילדים. אנחנו בהחלט עושים הכל על מנת
שסוכות... יהיה כאן מרתק בסוכות גם לילדים וגם לבוגרים יותר שירצו לראות ולשמוע שמחות בתשואבה, בשידור חי, כאן בכל חי, בחג הסוכות, מה לא נעשה כדי של הציבור שנמצא בסגר. יהיה חג מעניין ומרתק ובעיקר שמח, זה מה שחשוב. חובה לשמוח בחג הסוכות. בעזרת השם, בעזרת השם. הערבות של כולנו בסוף נעבור את זה. ראש עיריית ירושלים משה ליאון, אני מודה לך על השיחה הזו. שנה טובה, חג שמח. עכשיו אנחנו עם הרב בנימין כהן, הממונה על משלט הישיבות, או על מתווה הקפסולות בישיבות, אני מתבלבל עם התואר הזה. שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך ולמאזינים, פתקה טובה.
פתקה טובה, אנחנו בסוף זמן אלו לארוך, והדי חשוב ושונה שהיה לבחורים שלא הוציאו את האף במרכאות מהישיבה, שבועות ארוכים, עם כל האתגרים וגם עם הקשיים והכשלים, שנוצרו, לא בכוונת מכוון. איך אתה מסכם, או שאתה עדיין בעיצומו של אירוע, כי הבחורים התחילו לצאת הביתה לבין הזמנים?
תראה, אנחנו לרגע אחד לא מפסיקים, כי אנחנו, דבר ראשון, באמת מודים לקדוש ברוך הוא על כל מה שעבר עלינו, אתה ליווית אותנו לאורך כל התקופה. יש פה איש בחורים רבים
ועדיין מלווה.
נכון, רבים, בחורים רבים, עדיין מלווה וגם ילווה הלאה בעזרת השם. יש לנו סדר גודל של כמו שכמעט 30 אלף תלמידים וכ-160 ישיבות, כשעשרות רבות של ישיבות סיימו אתמול בלילה את יום הכיפורים ותחילת בין הזמנים, התחילו כשלא נמצא אצלהם אפילו חולה אחד. זה נכון.
167 ישיבות.
167 ישיבות, קרוב ל-30 אלף תלמידים. ויש פה קצת, אתה יודע, בגלל כל הבלגן של הדבקות בחלק מהמקומות, אז חושבים שכאילו כל המצווה הזה קשל. יש הרבה דברים שצריך לשפר, אבל בסופו של דבר אנחנו גם צריכים להסתכל לחצי כוס המלאה. ה-30 אלף תלמידים האלה עזבו את הקהילה לפני 45-50 יום, והם עזרו מאוד לגדיעת שרשרת ההדבקה. גם כשהיה בתוך הישיבות איזה שהם התפרצויות, זה היה בתוך הישיבות, וזה נפלט מתוך הישיבות, וכל אלה שישיבות שנמצאים בתוך המתווה, לא חושב שהייתה בעיה, גם אם היה התפרצויות, גם אם היו הרבה מאוד. אתם ליוויתם את זה גם באורך הדרך.
גם אם הייתה זליגה קטנה החוצה, זה היה על יד אחת אפשר היה לספור את הזליגות האלה החוצה.
נכון, אתה יודע טוב מאוד
שעד
מחתית אלול היינו במצב של כמעט פחות מאחוז מנדבקים, שזה כשלעצמו הגיע הרי מהקהילה, מתי שהם גמרו את הבין הזמנים הקודם, ולאחר מכן היה לנו בערך 9% או 10% מהישיבות, שהם הביאו את ה-90% של החולים. אז אנחנו נמצאים עכשיו בסופו של תהליך, מסתכלים אחורה ואומרים, תודה לריבונו של עולם שגם אלה שחלו באופן קל, בסך הכל מתוך ה-30 אלף תלמידים, שני תלמידים היו צריכים להגיע לאשפוז, וגם הם מצבם ברוך השם משתפר. שאר הבחורים עברו את זה באופן יחסי בקלות. יש לנו...
מותר לשאול כמה בחורים בסוף נדבקו? מתוך ה-30 אלף?
סדר גודל של דעתי 5,000 ומעלה, מתוכם נשארו לנו כרגע 2,000 מאומתים, כל השאר כבר החלימו, והם חלק מהתלמידים שיכלו לצאת לביתם כשהם כבר בריאים ומאושרים.
ואפשר גם לומר גם שלמים?
מאושרים על ידי קופת חולים להשתחרר, כן.
ומאושרים לחזור הביתה גם, כן, תרתי משמע. אבל אלה שעדיין מאומתים, מה עושים איתם? אנחנו מתקרבים לחג הסוכות, לאן הם הולכים? נשארים בישיבות או הולכים למתחמים אחרים?
לא, מכיוון שאנחנו נמצאים על ציר זמן שהוא קצת בעייתי בעניין הזה, לכן במסגרת של סוף מעשה במחשבה תחילה, הכשרנו יחד עם פיקוד העורף מסגרות המשך שבהם הבחורים שבאותם ישיבות שהם מאומתים עדיין, או מחויבי בידוד כתוצאה מכך שהם נחשפו ועדיין לחולים מאומתים ועדיין לא השלימו את תקופת הבידוד, להגיע לישיבות או למסגרות המשך שבהם מעבר למלוניות שגם הן עמוסות מאוד, יגיעו למקום שבו יכשירו בשבילהם, מקימים בשבילהם סוכות וכל מה שצריך.
ובסוף בסוף זה גם מתחם ישיבה עם כל התנאים של בית מדרש, פנימייה וכל מה שצריך.
נכון, וזה גם מתנהל במסגרת של מה שנקרא ישיבת המשך הזמן, אם אתה יודע את המושג הזה.
בוודאי, אני לא מכיר את ה...
שזה נותן לזה גם את המימד הישיבתי, עם כל זה שזה לא בכל זאת בין הזמנים. זה לא ישיבה, ככה אתה יודע... מבוקר עד לילה עם האווירה של אלול, אבל יש לזה...
לקנה בהם שהם יכולים לחגוג שמחת בית השואבה באופן רגיל?
שמחת בית השואבה ושמחת תורה, הרי כידוע לפי הוראות של גדולי ישראל, כפי הנראה, לא יהיה בישיבה.
אבל כשיש לך מלונית עם מאומתים...
כשיש לך מלונית, אז נכון, אז שמה בזאת השם...
לכן לקנה...
גם, אתה יודע, גם הרבנים שהם כבר, אתה יודע, עברו את תקופת הקורונה, והם כאן גם בחדר מחלימים, הם נרתמים לבוא ולמסור להם שיעורים, כדי שיהיה להם בכל זאת אווירה ייחודית שם במקום.
אוקיי, עכשיו מה קורה בישיבות שלא היו בהסדר, ויש לא מעט ישיבות כאלה, ולא נכנס לשיקולים, כל ישיבה והעניין שלה? מה עושים
לכן,
אתם?
זה באמת בעיה, כי שם אנחנו באמת לא יודעים, הישיבות שהיו כלולות בתוך מתווה הישיבות, אנחנו יודעים להגיד בדיוק כל אחד, מה המצב שלו, לאן הוא הולך, האלה שהלכו הביתה, אלה שהיו צריכים בדיקות בשביל להיות בטוח שהם נכנסים הביתה, לפני שהם מגיעים חזרה למשפחה. אבל בישיבות האלה שהם אינם, אנחנו, כל ישיבה כזאת שביקשה עכשיו, לפחות שהיא לא הייתה במתווה, לעזור להם להיכנס על בסיס מקום פנוי באותם מקומות, או שזה אנחנו לא עושים לחשבונות, כי מה שחשוב לנו זה גדיעת שרשרת ההדבקה. אנחנו צריכים להבין, כי אותם 6,000 תלמידים שדיברנו, כמעט 6,000 תלמידים שחלו במהלך התקופה, שנכון שזה נשמע לנו הרבה, אבל תיקח בחשבון שהם נשארו בתוך הישיבות, המשיכו סדרת לימודים, ולא הדביקו בקהילה. וזו תשומה אדירה שאנשים קצת, אתה יודע, אוהבים להסתכל על על הרעשי רקע, ולא מסתכלים על הדברים.
כן, לא, כל הזמן עשו רעשי רקע ודרמות, הישיבה הזו והישיבה הזו, אבל בסוף, בסוף, זה הכל נשאר בתוך הישיבה, כפי שהדגשת שוב ושוב, וזה מה שחשוב.
וכך הייתה הצלה גדולה למשפחות.
כן, איך הם יפתחו את זמן חורף? איך, לסיום, איך הם יפתחו את זמן חורף? או שאתם עדיין לא במסקנות?
אנחנו במקביל שוקדים, מה שנקרא, מעבר לאיסוף הנתונים, גם הפקות לקחים, כדי לראות מה צריך מקטע שיפורים. ולראות, אנחנו הרי לא יודעים מה יהיה המצב, כן יהיה סגר, לא יהיה סגר, כמה זמן יהיה סגר, הכל פה בגדר לימוד ותהייה, אבל אנחנו את ההשתדלות שלנו עושים כדי שבאמת באיזושהי צורה, אתה רואה שיש עשרות רבות של ישיבות, שברוך השם, אתה יודע, לא שמעו שם אפילו על חולה אחד, וגם אותם צריכים להבין שאין שום סיבה לא לתת להם להמשיך.
נכון. באותה מתכונת. מצד שני, אלה שכן היו בהם ריבוי של מאומתים, גם הם יכולים לפתוח חלק, אין את מי להדביק.
כן, אבל תמיד אתה יודע שבכל זאת, גם היום כבר אנחנו יודעים, ראינו בתוך הגל שלנו היום,
הדבקות חוזרות, אבל מספרים מאוד מאוד מאוד.
אלה שהם היו חולים בגל הראשון וחזרו עכשיו בגל השני.
טוב, אנחנו מדברים אבל על חולים של הגל השני. אין ביטוח.
וחובתם ונשמרתם, אנחנו נצטרך ללוות אותנו הלאה במשנה תוקף.
בוודאי, כן, אנחנו מדברים על חולי הגל השני, מאומתי הגל השני, לתוך הגל השני, המשכו של הגל השני, אבל עוד חזון למועד, עד לזמן חורף, זה עוד שלושה שבועות לפחות, לפחות, אם לא יעריכו קצת את בין הזמנים והסגר ביחד, עד ראש חודש חשבן ואחרי, וודאי שאנחנו כאן בכל חי, נמשיך ללוות את העניין הזה, וגם להתקן את ההורים, הבחורים, איך זה יימשך ואיך זה יעשה. תמשיכו בעבודת הקודש, הרב בנימין כהן, נשאר כוח.
בעזרת השם, יישר כוח כולם, פתקה טובה, שלום.
פתקה טובה, תודה רבה, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן. מיד נשוב.
אושפיזין אילאים קדישין. רוצים להפתיע את היקרים לכם? כיסוי כתיפה מהודר ברקמה מפוארת לכיסא האושפיזין. המתנה המקורית לחג הסוכות בברכתו המיוחדת של שר התורה רב חיים קניבסקי שליטה. טלפון 055-550-2950 055-550-2950.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
הבשר הכי טעים, הכי איכותי, הכי צעיר ובמחירים הכי זולים. לדוגמה, בשר לחמין רק 38 שקלים לקילוגרם. והכל בחשרות בדץ איגוד האברכים בנשיאותו של מרן הרב שמעון בעדני שליטה.
זאת אומרת, זה מהודר והבני תורה יכולים לקחת.
מה זה מהודר? לא שום מהודר
יותר מזה. להזמנות חייגו 03-30-30-205 03-30-30-205.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
חניכיים אדומות או נפוחות? אל תתעלמו מזה. אם לא תטפלו, בעיות חניכיים עלולות להוביל למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצרים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול. היום.
מבצע מיוחד לימי הסגר. עופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסקונקי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים.
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124 03-909-2124.
סוכות תנובה, טעים פי אלף. קונים שניים ממוצרי פיראוס, תנובה קולקשן או נפוליאון, כותבים לנו כיצד אתם משדרגים את הארוחה ושולחן החג עם מוצרי תנובה, מצרפים חשבונית ויכולים לזכות בשובר בסך 1,000 שקלים לעיצוב שולחן חגיגי. כתובת הדואר האלקטרוני למשלוח, תנובה 1010, שטרודל gmail.com. למהדרין יש תנובה, כפוף לתקנון.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם בצלאל כהן.
7:49, עכשיו אנחנו עם הפרופסור חגי לוין, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
גם אפידמיולוג וגם יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל. בוא נתחיל לדבר על הסגר. הוא נחוץ, הוא נכון, הוא הצעד הנכון וההכרחי בעת הזו?
תראה, לא הסתרנו את עמדתנו שהסגר עצמו, הגבלת התנועה, הוא לא הפתרון. אנחנו נמצאים במצב מאוד קשה מבחינת התחלואה והתמותה, ולצערי, הערכה שלי, שהמצב הזה רק ילך ויחמיר בשבועות הקרובים.
כי מה, כי אבל... כולם בבית ועלולים להדביק אחד את השני?
בגלל שלא עשינו את הדברים הנכונים. במקביל להגבלת התנועה, המשכנו לאפשר למפגשים מאוד צמודים של התקהלויות, של סכנת הידבקות גדולה. לא עמדנו בהבטחה לבדוק את בחורי הישיבות לפני שהם חוזרים הביתה, ובכך פגענו ביכולת שלהם לחזור בצורה בטוחה.
אתה בטוח ממה שאתה אומר? כי הרעיון הקודם שעשיתי כאן היה עם הממונה על מתווה הקפסולות והבדיקות בישיבות. אומר, הכל נעשה בצורה מבוקרת. כל הבחורים, ודאי באלה שהיו בתוך המתווה, יודעים כל אחד מה איתו, ובשאר הישיבות גם כן, הישיבות מרגישות אחריות לא לשלוח בחורים סתם ככה הביתה, בלי לבדוק או בלי לוודא שעושים את הצעדים הנכונים כשיוצאים הביתה עכשיו.
הלוואי שאתבדה, אבל לצערי, כמו שאומרים, בפני עיוור לא תשים מכשול. התוכנית שהייתה כאן הייתה תוכנית מלכתחילה שהכשילה את הציבור, וגרמה לכך שהיה חשיפות רבות, אבל עזוב, אני רוצה להתמקד קדימה. בהסתכלות קדימה, ההבנה צריכה להיות שזה לא רק פנדמיה של קורונה, אלא מדובר בסינדמיה. סינדמיה זה אומר שמי שנפגע זה האוכלוסיות החלשות, העניות יותר, הצפופות יותר. הן נפגעות לא רק מהקורונה, אלא גם מהעוני והרעב והמחלות הכרוניות. ולכן המענה חייב להיות מענה משולב. אי אפשר רק להסתכל על נגיף הקורונה. אם יש אזור התפרצות, צריך לתת לו סיוע, סיוע במזון, סיוע בתמיכה, סיוע בהיבטים גם נפשיים, סיוע במענה לצרכים מבחינת המגורים. כל עוד המדינה היא רק נותנת הנחיות, אבל היא לא נותנת פתרונות לציבור, אז הציבור, במיוחד במקומות שבהם ההתפרצות היא הגדולה ביותר, סובל מאוד ויסבול מאוד.
זה ההסבר לחוסר האמון או חוסר הענות הציבור להנחיות הרפואיות?
כן, כי תראה, הציבור הוא לא מטומטם, הוא רואה שהממשלה לא דואגת לו, הוא רואה שנבחרי הציבור בעצמם לא נותנים דוגמה אישית, מפרים את ההנחיות שהם בעצמם חתומים עליהם. הוא רואה שההנחיות הן חסרות היגיון, כי הן מתעסקות אל הציבור כמו עדר מטומטם, ומונעות ממנו ממש בכוח של משטרה מלעשות את הפעילות החיונית שצריך לעשות. מה לעשות אם בן אדם צריך לצאת לטבע, קצת להיחשף לירוק בעיניים, או שהוא צריך לבקר קרוב משפחה כי הוא חש צורך אז לתמוך באותו קרוב משפחה, ואין אף אחד אחר שיתמוך בו, אז הוא צריך לעשות את זה. ואם מישהו עני והוא צריך להתפרנס, אז הוא ילך להתפרנס. אז אם לא פותרים לציבור את הבעיות, אז הציבור לא מאמין לממשלה. ולכן הדרך היחידה לטפל במגפה הוא לפעול אדם אדם, קהילה קהילה, ביחד למצוא פתרונות, לא בהנחיות שהן מנותקות מהמציאות. ולכן הסגר, עוד פעם, הסגר של עצמו הוא רק אמצעי. מתייחסים פה לסגר כאילו המטרה. הסגר לא פותר שום דבר. מה שפותר זה שינוי בהתנהגות של האנשים, שזה כן תלוי גם בעצמנו. ואני כן קורא לכל מאזין ומאזינה, תשמרו על עצמכם, תשמרו על מרחק 2 מטר מאנשים אחרים, תעטו מסכות בשביל להגן על עצמכם, בשביל להגן על המשפחה שלכם, לא בשביל הממשלה. תימנעו ממגע פיזי עם אנשים.
אנחנו יהודים ויהודים ערבים זה לזה, ואנחנו צריכים לדאוג גם לעצמנו, אבל גם לבריאות של הסובבים אותנו, ולא רק הסביבה המשפחתית, גם החברים ושכנים בכל המובנים.
אבל חשוב לי לחדד דבר שלא אומרים מספיק. מאוד חשוב במצב הזה לא להיכנס למנטליות של סגר בראש, אלא כל יום כן לצאת החוצה. מותר גם לפי ההנחיות ללכת ברגל, לעשות הליכה לבד ובמשפחה, תוך שמירה על מרחק עם אנשים אחרים, אבל להיות פעילים, לשמור על קשרים חברתיים, בלי קשר פיזי, אבל כן להתקשר, כן להתעניין, כן לעזור, כן להיות פעילים.
כיבוד ההורים שלנו חשוב מאוד, וצריך להיות בקשר עם ההורים וסבא וסבתא, וחלקם המבוגרים מרגישים בדידות בחצי שנה הזו. זה כבר כל יהודי יודע שצריך לעשות. מדין כיבוד הורים, עוד לפני הכל, חוץ מזה שגם אם אתם מכירים אנשים מבוגרים, קשישים, שצריכים את התמיכה הזו, מותר לעשות את זה בטלפון, וזה חובה, לא רק מותר. כי בסוף, כפי שאמרת בהתחלה, צריך לחשוב על השכבות החלשות, הן גם שכבות חלשות, ולא רק במובנים הכלכליים, גם הנפשיים, הרגשיים, זה חשוב מאוד מאוד מאוד. הלוואי וכבר נעבור את התקופה הזו, ונחזור לאיך נאמר, ימים שגרתיים ורגילים.
היטבת לנסח, אבל אני רוצה להדגיש,
בקצרה.
המטב הזה יימשך עוד זמן רב, ולכן כולנו צריכים להשתמש במשאבים שלנו בתבונה, לעזור זה לזה, אבל להבין, זה לא ייגמר בשבועיים. זה ייקח עכשיו שבועות וחודשים רבים.
ומילה אחת אני אומר מה שאמרת לגבי סיוע לשכבות החלשות, אם הממשלה תדע לקחת את כל ארגוני הצדקה, ואני מדבר על המגזר הדתי והחרדי, שעושים עבודת קודש בשכונות ובערים השונות, ידעו ככה להגיע לאנשים שבאמת אין להם, ויש הרבה אנשים שאין להם, והארגונים האלה קורסים, אפשר דרכם לעשות, להפוך את העולם בעניין הזה של אלה שאין להם בתקופה הזו. הלוואי והדברים יישמעו באוזניים.
כל מילה בסלע, כל מילה בסלע.
פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, בשורות טובות, חג שמח, שנה טובה.
גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה, אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית, מיד אחרינו, שעה מרתקת על ענייני מעשרות, אנחנו ככה מפספסים את זה קצת, מעשר עני, מעשר שני, שנה הבאה שנת שמיטה, יהיה כאן תכף הגאון הרב שניאור זלמן רווח בשעה מרתקת, אתם מוזמנים. הערב בעשר, למרות שיום שלישי היום, חיים ולדר בתוכנית המצוינת שלו, ותודה לצוות שלנו, תודה לכם, ערב טוב.
בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי